באחד הניסויים הצגנו לאנשים עובדות ידועות, והמצאנו גם עובדות אלטרנטיביות. הם העדיפו את העובדות האלטרנטיביות. כתבתה של איילת שני. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. תציגי את עצמך. אני חוקרת בפסיכולוגיה חברתית קוגניטיבית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. אני עוסקת בחקר האופן שבו אנחנו מאבדים מידע שגוי. בעידן של פייק ניוז, עובדות אלטרנטיביות וקרב מתמיד על התודעה, זה כנראה רלוונטי מאי פעם. איך התגלגלת לעיסוק הזה? הייתי דוקטורנטית עם נושא מחקר אחר לחלוטין, ואז נתקלתי במאמר של דניאל גילברד ושותפיו, שהכותרת שלו הייתה, בתרגום חופשי, אנחנו לא מסוגלים שלא להאמין לכל דבר שאנחנו קוראים. הטענה שלו הייתה שכשאנחנו קוראים מידע, אנחנו מאמינים לו. כלומר, שתהליך ההבנה כולל שלב ראשוני של קבלת המידע כנכון. אני חשבתי שזה לא יכול להיות, כי הרי יש כל כך הרבה מקרים בחיים שלנו שבהם מישהו אומר לנו משהו, ואנחנו מיד שוללים את מה שהוא אומר. כשאנחנו מקבלים מייל שזכינו במיליון דולר, אנחנו הרי לא אומרים לעצמנו, איזה כיף אנחנו עשירים, אלא חוששים שהמחשב שלנו עומד לחטוף וירוס. כלומר, אנחנו לא מקבלים את מה שקראנו כפשוטו, אלא משתמשים בייצוג או מידע אחר שיש לנו בראש. עלו לי הרבה דוגמאות כאלו, שאנשים דוחים או הופכים את המידע שהם מקבלים, והמשותף לכל הדוגמאות הללו היה שאנשים הללו היו במצב של אי-אמון. הלכתי למנחה שלי, פרופסור יעקב שול, ובשיחה שלנו הבנו שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לייצר במעבדה מצבים של אי-אמון ולחקור אותם. והרעיון הוא שכשאנחנו נמצאים במצב של אי-אמון, השטף הקוגניטיבי שלנו, או התהליך שבו אנחנו מאבדים ומבינים דברים, הוא אחר. העבודות שלנו היו בעצם הראשונות שהראו שההקשר, כלומר, האם האנשים נמצאים במצב של אמון או אי-אמון, לא משפיע רק על תוכן המחשבה שלנו, זה היה כבר ידוע, אלא ממש על תהליך החשיבה. אנחנו מראים שבמצב של אי-אמון, תהליך החשיבה משתנה, ובמקום ללכת עם המידע, אנשים הולכים נגד המידע, והחשיבה היא אלטרנטיבית, מפריחה. המחקרים שלי מראים שוב ושוב שאם אנשים נמצאים במצב של אי-אמון, שיכול להיות תלוי סיטואציה או תלוי אישיות, התגובה הספונטנית שלהם תהיה דחייה של המידע. ויותר מזה, מחשבה על אלטרנטיבה. במצב של אי-אמון אנחנו חושבים אחרת. כל המיינד שלנו, ולצערי אין מילה עברית טובה למיינד, נראה אחרת לגמרי במצבים של אמון ושל אי-אמון. אני ממש מדמיינת את זה כמו צבע במוח, גוון ששוטף הכל, כי אנחנו מוצאים שזה משפיע גם על מחשבות שכלל לא קשורות למה שעורר באדם אי-אמון. כך למשל, כשהראינו לאנשים במצב אמון את המילה ירושלים, הם חשבו על הכותל. כשהכנסנו אותם למצב של אי-אמון, כשהם ראו את המילה ירושלים, הם חשבו על תל אביב. הם הלכו על האלטרנטיבה. באופן דומה, אם אני רואה פרסומת כשאני במצב אמון, אני אחשוב על המותג שמפרסם. בהקשר של אי-אמון, אני אחשוב על המתחרה. מה זאת אומרת? פעם עשינו ניסוי שבמסגרתו נתנו לאנשים כתבה שהם היו צריכים לקרוא, ובאמצע קפצה להם פרסומת לחיתולי פמפרס. השתמשנו בשתי כתבות. האחת, שנועדה לעורר אמון, עסקה באדם שמגדל יוני דואר, והשנייה, שנועדה להכניס את הקוראים למצב אי-אמון, עסקה בדוח מבקר המדינה ואיך עובדים על האזרח הקטן. אחרי הקריאה ביקשנו מהנבדקים לנקוב בשם של מותג חיתולים. אלו שקראו את הכתבה על יוני הדואר אמרו פמפרס, ואילו אלו שקראו את הכתבה על איך עובדים עלינו כתבו הגיז. כלומר, במצב של אי-אמון יש לנו רצון לדחות מעלינו את התוכן שאנחנו מקבלים, באשר הוא. אולי כדאי שתבהירי למה את מתכוונת כשאת אומרת אמון. ההגדרה הבסיסית שאני הולכת איתה היא שאמון הוא כאשר אני נמצאת במצב פגיע ואני סומכת על האחר שיעשה את הדבר הנכון. כדי שאני אתן אמון במישהו, בעצם נדרשים שני דברים. שאאמין שמי שנותן לי את המידע באמת מבין בזה, ושאחשוב שהכוונה שלו טובה. אם אני חושדת בכוונותיו, אם אני חושבת שיש לו את הידע אבל יש לו מוטיבציה לא לומר לי את האמת, אני פשוט לא אאמין לו. כלומר, אני צריכה גם את המומחיות, נניח שאדם הוא רופא והוא באמת יודע על מה הוא מדבר, וגם שלא תהיה לי שום סיבה לחשוב שהוא רוצה לעבוד עליי. אבל אני יכולה לחוש אמון ואי אמון כלפי אותו אדם. גם זה תלוי בקונטקסט. אני יכולה להאמין לרופא המשפחה שלי כשאני מבקשת ממנו טיפול לאלרגיה, ולא להאמין לו כשהוא אומר לי, חסני את בנך הקטן. כן, אדם יכול להיות אמין ולא אמין. גם זה תלוי הקשר. אנחנו מאוד רגישים לאם מקור מסוים הוא אמין או לא. אבולוציונית זה הגיוני. יש המון מחקרים על מה גורם לנו להאמין במישהו או לבטוח בו, זה גם משתנה בין תרבויות. יש גם שאלה של עד כמה אני מאמינה. אני יכולה להאמין לאינסטלטור כשהוא אומר לי שצריך לשבור את כל הרצפה במקלחת. האם אני מאמינה לו כשהוא אומר שזה צריך לעלות 100,000 שקל? לגמרי. ואם את רואה יצאת הצדיק בטלוויזיה, את גם לא תאמיני שזו לא איזו נזילה קטנה. אנחנו כנראה לומדים את זה מגיל ממש צעיר. לשים לב לפרטים, להבין מתי אנחנו יכולים לתת אמון ומתי לא. זה אינטואיטיבי? ברמת הקוגניציה אלו תהליכים אוטומטיים ספונטניים. אני חושבת שאנחנו לומדים את זה וזה הופך למשהו אינטואיטיבי. את יכולה להיות בסיטואציה שבה תגידי, אני לא יודעת למה, אבל משהו פה לא נראה לי בסדר. זה קשור גם לאופי, לא? יש אנשים שמטבעם חשדניים יותר. אני מכירה מחקר שבו לקחו תאומות זהות, כלומר בעלות מבנה גנטי זהה וחוויות סביבתיות משותפות, ובנו מודל שמנסה להסביר איך ניתן להבין את השונות בהתנהגות שלהן במעבדה, בסיטואציות של אמון ואי אמון. הטענה של המחקר הזה היא שהאמון מוסבר בעיקר באמצעות הרכיב הגנטי, גם אם לא ב-100%, אבל אי אמון קשור יותר לסביבה, למה שאנשים חווים בעולם. אז דווקא אמון הוא מולד ואי אמון הוא נרכש? זו הטענה הרווחת כיום, שאי אמון הוא דבר שאנחנו לומדים. אני רואה בניסויים שלי שוב ושוב, כשאני מודדת אמון ואי אמון באמצעות שאלונים פשוטים, שיש אנשים שפשוט מפגינים רמה גבוהה וקרונית של אי אמון בהשוואה לאחרים. אנחנו מוצאים שהקוגניציה של האנשים הללו, שנמצאים במצב של אי אמון קרוני, שונה. הם אוטומטית חושבים על חלופות למידע ועל איך להפריך אותו. אבל מהי ברירת המחדל? האם ברירת המחדל שלנו היא אמון או אי אמון? זו שאלה מאוד קשה. פעם הייתי אומרת לך שברירת המחדל שלנו היא אמון, ושאני צריכה לתפעל אי אמון במעבדה, להכניס אנשים למצב הזה באופן מלאכותי, והיום אני חוששת שלצערי זה הפוך. תסבירי. אני רואה שסטודנטים באים לניסויים במעבדה היום, מגיעים כבר בקונטקסט של אי אמון. אחת הטכניקות של יצירת אי אמון היא להראות לנבדקים תמונות של פנים אמינים ובלתי אמינים. פעם הייתי משתמשת בזה ומקבלת תוצאות מובהקות. כשאנשים רואים פנים אמינים הם חושבים בצורה מסוימת, ואילו למראה פנים בלתי אמינים הם חושבים אחרת. גם כשהייתי שואלת מה אתם חושבים על האדם הזה, אפשר היה לראות איך הם מייחסים חוסר אמינות לאדם שנראה כביכול בלתי אמין, ולהפך. היום זה כבר לא ככה. אפילו די הפסקתי להשתמש בפרצופים הללו, כי כשהייתי מראה את הפנים האמינים, נבדקים היו כותבים לי, הוא נראה אמין, אבל בסוף הוא ידקור אותי בגב. זאת אומרת שאת ממש רואה את תהליך גריסת האמון על ציר הזמן. כן, ולצערי זה עולה בקנה אחד עם המציאות. די מדכא, אי אמון יכול להיות גם חיובי? בחומרים שקראתי תואר ניסוי שבו מצב אי אמון גרם לנסיינים לפתור טוב יותר בעיות שיצריכו חשיבה יצירתית, בעוד שבמצב אמון הם הטיבו לפתור בעיות חשבוניות פשוטות. במצב של אמון אנחנו רואים את הפשט, את מה שמולנו. אם תתמודדי עם מטלה מורכבת שדורשת באמת איזושהי חשיבה יותר גמישה, דמיון, את תבצעי אותה טוב יותר במצב של אי אמון. כאמור, אנשים במצב של אי אמון חושבים על אלטרנטיבות. אלו חדשות טובות, במובן של הסכנה להיות נאיבים ופתעים או להאמין לכל שטות, זה בעצם מגן עלינו. אבל אלו גם חדשות רעות. כי אם אנחנו מיד חושבים על אלטרנטיבה, זה אומר שאנחנו לא מאמינים לעובדות, למומחים, לנתונים. וזה הסבר לפופולריות שהולכת ומתעצמת של תיאוריות הקונספירציה והעובדות האלטרנטיביות? כשאני במצב של אי אמון, אני לא מוכנה לקבל את זה שאומרים לי פרצה מגפה עולמית. קל לי יותר להאמין שכל מנהיגי העולם חברו יחד לשתות בכולנו ומצליחים לשמור את זה בסוד כבר שנתיים. במצב של אי אמון, כשאומרים לנו פרצה מגפה עולמית, נחשוב מיד איך להפריך את זה, וגם על אלטרנטיבות כמו שיש קונספירציה שנועדה לגרום לכל בני אדם להישאר בבית ולכלכלות העולמיות לקרוס וכו'. במחקר האחרון שלנו ראינו זאת בבירור. אנשים שאי האמון שלהם גבוה, קרונית, פחות מאמינים לעובדות קיימות המקובלות על כולם, ומאמינים לכל עובדה אלטרנטיבית, פשוט משום שהיא אלטרנטיבה. הצגנו לאנשים עובדות ידועות, כאלו שאין סביבן שום מחלוקת או תיאוריות קונספירציה, והמצאנו גם עובדות אלטרנטיביות. וראינו שאנשים העדיפו את העובדות האלטרנטיביות, ובחרו להאמין למשפטים כמו לנשים הייתה תמיד את זכות הבחירה ונמנעו מהשימוש בה, או כדור הארץ יכול לשנות את כיוון הסיבוב שלו ולא נשים לב. טוב, הוא בכלל שטוח. כמו כן, עובדים עליכם, אין מגפה. כן, וזה כבר מסוכן. כי אם אנחנו לא מסוגלים להאמין ברגע נתון שיש מגפה ושיש צעדים שצריך לנקוט, פשוט לא נשרוד. זה מלמד אותנו עד כמה האמון הוא קריטי לחברה מתפקדת, סוג של דבק חברתי. זה מסר מרכזי מבחינתי. קריסת האמון מאוד מדאיגה אותי. קשה לי לשמוע כשאומרים אין אמת. אני מדברת עם מדענים ופילוסופים שאומרים את זה. אומרים, אין אמת. זה מערער. חייבת להיות אמת כלשהי. אי אפשר שהכל יהיה רלטיבי. די עם זה כבר. תחשבי כמה אנחנו קופצים כשאנחנו נתקלים בהכחשת שואה נניח. יש חופש ביטוי וזה כאילו לגיטימי לחשוב ולהגיד כל דבר. אבל גם לעובדות יש חשיבות. יש דברים שקרו. יש מישהו שנרצח ומישהו שרצח אותו. זו האמת. מי רצח? אפשר להתווכח על זה, אבל אנחנו חייבים להסכים יחד על עובדות ידועות, לסמוך על מומחים, על מדענים, אחרת זה ממש כאוס. הסברת קודם איך את מכניסה אנשים למצב אי-אמון במעבדה, אבל במובנים רבים אנחנו כבר חיים כך. אנחנו תחת מניפולציות כל הזמן. מקליק בייטים, דרך בוטים, פרופילים מזויפים, פישינג ומיילים חשודים. גם במציאות נניח עם פוליטיקאים רעילים שעושים שימושים מניפולטיביים במידע, בעיניי זה לא מפתיע שאנחנו כבר לא מאמינים לכלום. מסכימה. אנחנו נמצאים כל הזמן באי אמון. ובסוף, כשיש מגפה, זו התוצאה, אנחנו לא מאמינים. כשהאמת לנגד עינינו והמציאות היא באמת מה שהיא, אנחנו לא רואים את זה מרוב שאנחנו חושבים שעובדים עלינו. ואנחנו חייבים להיות מסוגלים לעצור ולחשוב, להבין מה אנחנו רואים, האם זו דעה או עובדה, האם אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים להבדיל ביניהן. למה כל כך קשה לנו לעמוד בפני פייק ניוז? מעבר לזה שאי האמון גורם לנו לשלילה אוטומטית של מידע ולחשיבה על אלטרנטיבות, המחקר שלנו מראה שכדי לשלול מידע בצורה מוצלחת, אנחנו זקוקים למידע חלופי. זה קריטי ליכולת שלנו לשלול מידע. כדי להתנגד לפייק ניוז אנחנו צריכים מידע אחר. אנחנו צריכים את ההפך. למשל, אומרים לי משהו כמו חיסון MMR גורם לאוטיזם. נניח שאני אכן חושבת שזה לא נכון, איך אני יכולה לשלול את זה? אין הפך לחיסון גורם לאוטיזם, כי התשובה היא שהחיסון פשוט לא גורם לאוטיזם. אבל כל מה שיש לנו בראש כשאנחנו קוראים זאת זה החיבור בין MMR לאוטיזם, וזה מפחיד אותנו וקשה לנו להתנער מזה. יש מחקר שעסק בטענה הזאת. הראו למשתתפים תמונות של ילדים חולים במחלות שמונע חיסון ה-MMR, ונתונים על המחלות הללו. ולמעשה יצרו עבורם ייצוג מה משמעות הבחירה לא לחסן. ואכן המשתתפים שראו זאת הביאו יותר נכונות לחסן את הילדים שלהם ב-MMR, בהשוואה למשתתפים שרק אמרו להם שהחיסון לא גורם לאוטיזם. אם אין לנו ייצוג חלופי ברור לפייק ניוז, אנחנו נשארים עם הפייק ניוז. אם אין לנו דימוי ברור שאומר חיסון לא גורם לאוטיזם, אנחנו נשאר עם הדבר עצמו. כך למשל, כשקלינטון אומר לא היו לי יחסים מיניים עם האישה הזאת, אנחנו חושבים על יחסים מיניים עם האישה הזאת, או כשאולמרט אומר, מעולם לא לקחתי שוחד, מעולם לא לקחתי אגורה לכיסי, אנחנו נשארים עם השוחד, עם לקיחת הכסף. אנחנו לא מצליחים לדמיין, לא לקחתי שוחד. המגפה גם לימדה אותנו שקריסת האמון היא לא רק תהליך מקומי, אבל ספציפית בישראל, היינו עד לא מזמן תחת שלטון של אדם שכל הזמן תדלק את האי האמון הזה. מה זה עושה לחברה כשמי שעומד בראש המדינה חותר תחת מוסדותיה? הוא לא רק שולל, הוא גם מציע את ההסברים. ממש עובד לפי הסכמה שלך. תחשבי נניח שהפרקליטות מדברת על תיק 3,000 או 4,000. זו שאלה מעניינת איזה ייצוג יש לאנשים בראש של תיק 3,000. האם יש לכך משמעות כלשהי? ואז נתניהו בא ולא רק שולל, אלא גם מציע ייצוג חלופי. המשטרה ובתי המשפט מנסים להפיל ראש ממשלה בישראל. זה ייצוג מאוד חזק. או המשפט לא יהיה כלום כי אין כלום, מייצר ייצוג של כלום. אין לנו דרך אחרת לקודד את זה. תחשבי על זה לעומת לא היו מעטפות של אולמרט, שאז את רואה לנגד עינייך רק מעטפות מלאות שטרות. נתניהו ייצר ייצוג חלופי וזו הדרך לייצר אותו, אבל מובן שלייצוג הזה יש משמעות. ואם אכן בתי המשפט והמשטרה וכדומה מונעים על ידי מניעים פוליטיים ולא מקצועיים, אז כולנו בצרות. במצב כזה, כשאין יותר אמון במוסדות, אני חוששת שבהגדרה אנחנו נמצאים במצב חברתי קרוני של אי אמון, ובמצב כזה, כאמור, אנשים מחפשים אלטרנטיבה לכל מידע שניתן לנו. כן, אנחנו אחרי שנים של הפצצת שטיח על האמון שלנו במדינה ובמוסדותיה, וגם אחד בשני. אנחנו והם. קשה לי לדמיין איך משקמים אותו. בתור פסיכולוגית חברתית אני חושבת שהשיקום של אמון יכול להתבצע באמצעות חזרה לנורמות של אמון. לא יכול להיות שאם מישהו כותב שקרים מוחלטים או מרמה, הוא לא משלם על כך שום מחיר. לא יכול להיות שמי שגונב חוזר לתפקידו ואפילו הופך למפורסם בזכות השקר או הגניבה. פשוט לא יכול להיות שאנשים עושים דברים כאלה, ולא רק שהם לא משלמים על כך, להפך, אנחנו הופכים אותם לגיבורי התרבות שלנו. המשמעות היא שאנחנו מקבלים את זה שאנשים החזקים, אלו שמקבלים החלטות משמעותיות בחברה שלנו, הם שקרנים, ואנחנו אפילו חושבים שהם חייבים להיות כאלה כדי להצליח. כלומר, אנחנו כבר במצב שאנחנו חושבים שמנהיגים, פוליטיקאים, חייבים לרמות כדי להיות מוצלחים במרכאות. אבל אז, מה נעשה בפעם הבאה שנצטרך להקשיב להם בהקשר של החיים שלנו? נאמין להם? לא. אגב, מעניין שהמצב באמון ואי אמון הוא לא סימטרי. אמון צריך לתחזק כל הזמן, להוכיח שוב ושוב שאנחנו אמינים. אבל אם פעם אחת שיקרנו, האמון נפגע קשות ומאוד קשה לשקם אותו. ברגע שארגון או מוסד כלשהו נתפס כבעל מניעים נסתרים, האמון בו יורד. אני חוששת שזה המצב כעת לגבי בתי המשפט, המשטרה, התקשורת, אפילו המדע. אם פעם התפיסה הייתה בעיקר של שיקולים מקצועיים בהקשרים הללו, הרי שכעת כולם נתפסים כבעלי מניעים נסתרים, אישיים, ואז אנחנו מאבדים את המידע שמגיע מהם בצורה שונה לחלוטין. נדרשת כאן דוגמה. תחשבי על תחקיר פגסוס. כשהוא יצא, התגובות היו של אמון מוחלט, זעזוע, דרישה להקים ועדת חקירה, פגיעה אנושה באמון המוסדות הכי בסיסיים בחברה. כעת עלתה השאלה אם התחקיר כוזב. מה זה עושה לאנשים? למי להאמין? הפגיעה במשטרה כבר נעשתה, אבל מה לגבי הפגיעה בתקשורת? מה זה אומר על המידע שאנחנו מקבלים מהעיתונות? מה יקרה בפעם הבאה שיצא תחקיר כזה? אני חוששת שחוסר האמון הגיע לכל מקום בחיים שלנו. ואז, אפילו כאשר מגיע חיסון שמטרתו להציל אנשים, לעצור את המגפה, אנשים חושבים על חלופות. כמו תיאוריית קונספירציה שהחיסון פוגע בפוריות ושבעצם המטרה היא לצמצם את אוכלוסיית העולם. זו עובדה אלטרנטיבית לעובדה שהחיסון נועד למנוע את מחלת הקורונה. בארצות הברית זו ממש עמדה פוליטית אם לשים מסכה או להתחסן. למה? כי העניקו לטיעונים האלה משמעות נוספת, לא רק רפואית. זו הסכנה, חוסר אמון, למשל במומחים רפואיים, בתהליכי המחקר והאישור של חיסונים ותרופות, עלול להביא לכך שלמרות שהמדע מציע לאנושות דרך להינצל, כל עוד לאנשים אין אמון במערכת ובשיטה, זה לא יעזור. כן, השאלה היא אם יש מה לעשות לגבי זה. אני מנסה. בתקופה הזאת במעבדה אנחנו מתמקדים בהקשר של חשיפה למידע ברשתות. אנחנו בעצם מחפשים דרך, לאור ההבנות של התהליך הקוגניטיבי שמתרחש במצבים הללו, להחזיר לחשיבה שלנו את ההבחנה בין מידע אובייקטיבי וסובייקטיבי, ואת מה שאני מכנה סקפטיות בריאה. לשים לב להקשר, להיות מודע להשפעה, להפריד בין עובדות לבין מידע אישי כמו דעות ואמונות. אנחנו קוראים ספרי עזרה עצמית, איך להשיג את המטרות שלנו, איך לשנות הרגלים וכדומה. אני חושבת שצריך להתייחס באופן דומה גם לקוגניציה שלנו, גם לאתגר של עיבוד מידע, ולתת את הכלים המתאימים. אני חושבת שאנחנו זהירים וחשדניים בצדק, אבל אנחנו לא מספיק מודעים לסכנה שתמונה במצב הנוכחי, של אי האמון הקרוני, שאם אנשים מאמינים פחות בעובדות ויותר בעובדות אלטרנטיביות, אז אנחנו מאבדים את המציאות המשותפת שלנו, ולא יכולים לבצע לבד או יחד את מה שאנחנו צריכים כדי לשרוד. באחד הניסויים הצגנו לאנשים עובדות ידועות, והמצאנו גם עובדות אלטרנטיביות. הם העדיפו את העובדות האלטרנטיביות. כתבתה של איילת שני. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.